האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
בתוך הכסף, הפודקאסט של מכון הפניקס לחקר שוק ההון באוניברסיטת רייכמן.
נועם ואנונו וליאוז בן גל בוזגלו צוללים עם מומחים אל הנושאים הכי חמים בעולמות הפיננסים וההשקעות.
ברוכים הבאים לפרק נוסף של בתוך הכסף, הפודקאסט הרשמי של מכון לחקר שוק ההון של אוניברסיטת רייכמן. היום אני נרגש לארח את דייב לובצקי, מנכ"ל IBI. מה שלומך, דייב?
תודה רבה, נרגשים לקראת המשחק הערב. אנחנו מקליטים את זה ערב, המשחק הרביעי בסדרת הגמר, ואני מקווה שהערב ימשיך נחמד כמו שהוא התחיל.
אז רגע, גם בוא, לפני שנתחיל הכל, תיתן רגע קונטקסט, איך אתם בעצם קשורים למשחק הדרבי היום?
אז אנחנו הספונסר הראשי גם של קבוצת הכדורסל של IBI שנקראת הפועל IBI תל אביב, וגם קבוצת הכדורגל שנקראת הפועל IBI תל אביב. ביניהם אין קשרי בעלות, באחד אופר ינאי הובלים, בשני אדמון צפרה, אבל אנחנו חוליה מקשרת. אבל הסיפור היותר מעניין הוא שזה הולך אחורה. אבי המנוח היה בשנות ה-60, הקפטן של הפועל תל אביב, 4 מ-5 האליפויות הוא זה שהניף את הצלחת, ו... IBI בשנות IBI בת 55, ואת שנותיה הראשונות היא עשתה ככה על העדים של סלב כדורסל. אם אנחנו נחשוב על היום, אז לא יודע, עומרי כספי שעשה שיפטינג להשקעות, אז זה כנראה לא נולדתי אז, IBI מבוגרת ממני, אבל זה כנראה מה שהיה שם שהביא את בסיס הלקוחות ואת ההיכרות הראשונה ואת הטרסט הראשון, שזה בסיס האירוע בעסק שלנו. ואני מנסה לשומר את המסורת הזאת גם היום, במקומות האלה של גם התמיכה בספורט וגם הברנד רקוגנישן שעושה לנו בסדר בינתיים.
שאם האמת תוכל טיפה לפרט על זה יותר, אני חושב שזה יכול להיות מעניין דווקא.
תורכה ליד היום של בתי השקעות השתנה. זה היה תחום שהיו בו, שהיה תחום של מבוגרים, יודעי דבר, בדרך כלל אנשים מאוד מאוד עשירים, בעלי חברות, שהדביקו את החברה בבורסה והבינו שיש דבר כזה שנקרא בורסה, ואפשר לסחור בו, ואפשר לעשות בו דברים מעניינים. אנחנו נמצאים בתוך דמוקרטיזציה מלאה של עולם ההשקעות. הגישה למידע היא פנומנלית, הגישה למסחר היא פנומנלית, המחירים הם אפסיים, והציבור, במיוחד הציבור יותר צעיר, מחבק את זה, מבין שאי אפשר להתקיים אך ורק מעבודה, וצריך לעשות, להקים לידך איזה אבטר של עצמך שעובד, ובאיזשהו שעה והצועה שלו והכנסה שלו גדלה ומשמעותית יותר מהצועה שלך על עבודה. צועה לא תמיד יותר גבוהה מצועה על עבודה, גם במקצועות טובים מאוד. והתובנה הזאת שהיא הייתה יותר אמריקאית, שקעה בציבור הישראלי ב5-6 שנים האחרונות ותופסת מגמות מאוד מרכזיות. ומה צעירים רואים בטלוויזיה? הדבר האחרון שנשאר זה רואים ספורט. הדבר היחידי שרואים בסטרים חי, בתחושבו על זה שבעצם כל השאר הדברים אנחנו בנטפליקסים, בתוכנית, עושים צפיות כאלה בריצה. מה מעניין לראות בשידור חי? רק ספורט.
זה נכון, הספורט באמת איכשהו שרד את הטכנולוגיה.
לא מעניין, לראות מחר את הדרבי לא מעניין, מעניין לראות אותו היום, מעניין לראות אותו היום ב-50 בערב בלייב. ואז כמפרסם, וכמי שרוצה, עזוב רגע את האהבה לספורט, בואו נדבר עסקים, מי שכמפרסם, איזה הזדמנות שיש לך להיות במשך שעה או 90 דקות, כל הזמן בשם, כל הזמן על המסך, כל הזמן על במקרה של הכדורגל, הלוגו נמצא על העונשין. זה עובר, זה נכנס לאנשים לראש, זה נתפס, אנחנו עושים סקרים של
מודעות
למותג. אנחנו שעברנו בהפועל מאחורי החולצה לקדימה, ולזה עלינו מהמקום הרביעי, חמישי, למקום השני. זה דרמטי.
נכון, בכל זאת גם שמרתם על עקביות, שזה גם משהו מעניין, כי אתם כבר תקופה די ארוכה שם.
זה מאוד חשוב, זה גם חשוב להיות מזוהה ו... אנשים זוכרים להפועל תל אביב את קטר בימים של משק תאומים בשנים האלה, זוכרים למכבי את אליט, שכבר מותג לא קיים, אבל עדיין מכבי...
תודעתית זה שם.
ואם אתה עושה ספונסר שיפ, ואתה נשאר אחר הרבה שנים ומפתח זהות עם קבוצה, לא לדבר על קבוצת מאיר עם וולבו ומכבי חיפה, יש זהויות. אם אתה בא לשנה, זה באמת כנראה טעות אסטרטגית.
טוב, אז האמת שכבר קיבלנו פה טיפ ראשון בשיווק, אני חושב. עוד רגע לפני זה, דייב, אני אשמח שתספר טיפה על עצמך ואיך הגעת לתפקיד, וגם מה זה IBI בעצם, ואיך שאתה רואה את זה.
אז קודם כל, כפי שתבנת בשיחות הספורט, שתמיד מתחילות כל שיחה איתי, איכשהו נולדתי לאירוע, זה נפוטיזם קלאסי, אני לא מוכשר, מי שמוכשרת במשפחה זה אחותי, שהלכה להיות רופאה חשובה ומנהלת מחלקת הילדים בדנה.
מאוד.
ובכל זאת אבא הקים איזה מכולת של ימים נודע כחברת תל אביב מ-25 שתקראת IBI, ואני נקראתי לעמוד ליד הקופה ולקחת הזמנות.
לתת את חלקך לעסק שנתן לך.
לתת את חלקי, אבא הקים את העסק בשנות ה-70, ביחד עם דוד וייסברג ועם מנואל קוק, שגם בני הדור השני נמצאים איתי בהובלת העסק. IBI היום היא חברה ציבורית, שכירת באזור ה-7 מיליארד שקל, תל אביב 125, איפשהו באמצע של תל אביב 125. היא חברה שיש לה בערך 50 פעילויות עסקיות, 60-70% מהם הם בתחום השירותים הפיננסיים, מה שאנחנו קצת יותר נדבר עליו היום, ממסחר בבורסה, עם חבר בורסה הכי גדול בארץ, שהוא לא בנק, חברות שנותנות שירותים דומים לבנקאים, או שירותים פיננסיים למגזר הייטק, שזה עסק גדול מאוד אצלנו, חברת חיתום גדולה, פעילות גדולה מאוד של מתכננים פנסיונים, בתי סוכן, חברת קרנות נאמנות גדולה, חברת ניהול תיקים גדולה, הרבה מאוד פעילויות, הכל סביב צרכים פיננסיים ושרפולת של בן אדם שרוצה לבנות את אותו אבטר הזה לידו, שירוץ איתו בחיים, אז אנחנו בכל שרשרת הערך יודעים לספק שם פתרונות, שאני מקווה שהם באיכות טובה.
נשמעת כמו אחלה מקולת, אני בטוח שאבא מאוד גאה. מקודם נגעת בזה בנקודה, ואני רגע אחזור על זה, בעצם אתה ראית את השוק עובר כל מיני שינויים לאורך השנים, והיום אני חושב שתקן אותי אם אני טועה, שמשקיעי הריטייל הם טיפה יותר נבונים, טיפה עושים יותר חקר שוק, וכבחור יחסית צעיר, אני חושב שזה הישג מאוד גדול עבורכם, IBI הפכה היום כמעט, אני חושב, להיות הכתובת הראשונה של צעירים כשהם רוצים להשקיע באופן עצמאי. אשמח לדעת למה אתה חושב בעצם שזה קרה, ואיך אתם הפכתם בעצם להיות הכתובת. זאת אומרת, אתם כנראה עשיתם משהו בשביל להיות המרקט לידר.
אז אנחנו בעצם הבנו שיש פה דור, שהסתכלנו על איך הדור הזה עושה את כל הדברים האחרים. איך הוא רוצה להזמין אוכל, ואיך הוא רוצה להזמין מונית, ואיך הוא רוצה לתקשר ובאיזה מהירויות, וניסינו לייצר סביבה, סופר אפ, שבעצם תיתן לו סביבה שמאפשרת לו לעשות את הדברים האלה בדרך שהוא נוח לה, עם הבנה שהוא רגיש למחיר, עם הבנה שהוא רגיש למהירות, עם הבנה שהוא רוצה לקבל את התשובות בוואטסאפ, עם הבנה שהוא רוצה להיות בכוחה לחבר את החשבון מסחר לצ'אט GPT ולשאול שם השאלות, וכל הזמן לנסות להביא את הדברים שמקובלים ברמה, בסטנדרטים הגבוהים ביותר בעולם, עם ההתאמות לשוק הישראלי. שוק הישראלי הוא מאוד 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 שונה מהשווקים הבינלאומיים, ניקוי מס במקור, נאמן לאופציות לעובדים, זה דברים שבכלל לא קיימים,
בשווקים אחרים.
בשווקים אחרים, זה המצאות, זה כולם המצאות לגמרי
מקומיות.
אז כל הזמן לקחת את ההסתכלות הזאת על העולם, פנסיה חובה. אנחנו היום אחד האזורים הכי שוקקים באפליקציה, בכלל אזור של החסכונות הפנסיונים.
מדהים.
זה דבר שבגדול לא קיים בעולם, אתה מגיש דוח מס ואין...
ושם זה נגמר.
שם זה נגמר, כלל. בדיוק. אף אחד פה לא... פנסיה, קרן השתלמות, קופת גמל, השקעה, דברים שבכלל לא קיימים, בטח לא אצל צעירים. אצלנו, לכל הלקוחות, יש, כי אם הם התחילו לעבוד, אז יש להם בהגדרה, פנסיה היא חובה בישראל. אז לקחת את ה... להסתכל מה הולך בעולם, ובעולם יש שחקנים מאוד מאוד מרשימים, ולעשות את ההתאמה המקומית. באיזשהו שלב הבנו ש... לא נוכל לקנות את השירותים האלה, והרמנו בתוכנה מאוד משמעותית אצלנו, IBI&D Labs, ואנחנו בעצם פתחים את כל הטכנולוגיה לבד. זה אחד הבידולים הכי גדולים של הארגון היום, מהרגע שיש לנו איזשהו רעיון, ככה שיושבים, ופתאום מישהו אומר, וואי, היה נורא נחמד אם היה, ובואו נעשה לזה רגע מודל, עד למצב שאין היום תקצה גזירת סרט, כי זה הכל, מה שנקרא, גרסה באפליקציה, אבל אנחנו עושים את זה מאוד מהר באופן יחסי לשוק, שעדיין נמצא יותר במקומות של בוא נלך לספק תוכנה, שהוא מאוד מומחה בביטוח, או בוא נלך לזה. עשינו גם רכישות בעולמות האלה, קנינו כמה גופי תוכנה בעולמות האלה, בין היתר קנינו את הפלטפורמה הכי גדולה של פנסיוני בארץ, ונתן לנו זריקת ככה עידוד ומרוץ בתוך הזה מאוד מהר, אז זה שינוי מאוד משמעותי. והשני הוא הברנד רקוגנישן, מה שדיברנו, זה לא רק הספורט מן הסתם, כמו שזה הכי כיף לדבר עליו.
לגמרי.
אבל אתה צריך מוצר, בסוף החיים הם פשוטים, אתה צריך מוצר טוב ומחיר טוב עם שיווק, זה קלאסי.
אתה אומר, אין פה איזשהו סוד קסם.
הרעיונות טובים יש בעולם בשפע, הבעיה היא ליישם את כל הדברים בצורה נכונה, בכל לעשות שיווק כמו שצריך, לעשות מוצר כמו שצריך, תמחר כמו שצריך. זה נשמע פשטני, גם בסוף להשקיע בבורסה זה פשוט, צריך לקנות בזול ולמכור ביוקר, אבל
מאחורה יש תורה שלמה.
מאחורה יש תורה שלמה, בדיוק בכל תת סקטור. אז זה מה שניסינו לעשות בשנים האחרונות. לשמחתנו, הציבור מקבל את זה בברכה. קרה גם פה תהליך שהבנקים קצת זזו אחורה מהעולם הזה של השקעות. הבנקים היה להם יתרון מאוד מאוד גדול בסינוף, בסניפים שהיו, והיו קשרים אישיים מאוד מאוד טובים בין היועצים בסניף, אנחנו היינו קוראים לזה אצלנו אפקט רוטי מהסניף, שפעם היית רוצה להתחיל להשקיע, אז אבא שלך או אמא שלך היו אומרים לך, בוא תדבר עם רוטי מהסניף, היא מעולה והיית יורד לשם, והייתה קצת מייעצת לך, והייתה עברה בין דורית של רוטי. רוטי לא עובדת יותר בבנק. גם כמות היועצים נחתכה בהרבה, גם הם עברו בהרבה מהמקרים, אתה לא יש מאוד עשיר, לייעוץ אזורי, אז אתה בעצם מתקשר לאיזה מין קול סנטר, כנראה הם נותנים שירות טוב, אנשים נחמדים ומקצוענים, אבל אתה לא מיודד עם הטלפן בקול סנטר, אתה שואל שאלה, הוא עונה תשובה מקצועית, מסודרת, אבל זה לא עובד על הבן אישי. ואנשים קצת קיבלו יכולת, שהם יכולים לתחושה שהם יכולים לעשות לבד, והם באמת יכולים לעשות לבד. זאת אומרת, הייתה פה מהפכה עם העסק הזה, העסק למקצוענים בלבד, העסק שלנו.
נכון. שוק ההון היה מאוד סגור.
הוא היה מאוד סגור. שמה, אני זוכר בתור ילד שהייתי עובד ב-IBI, אני כל הכי עובד ב-IBI, כל חופשת קיץ, כל זה, אני יש לי זיכרונות של איש זקן בשוק ההון, למרות שאני בן 47, אבל אני זוכר בזיכרונות ילדות את הכיסאות האדומים של קרוזי הבורסה במסחר. זה לא זיכרונות שאומרים להיות ילד בן 47, אבל פשוט היו לוקחים אותי למשרד. ואחד הזיכרונות הכי משמעותיים שלי זה שהיה בניין ליד הבורסה, הבורסה אז הייתה באחד העם, ושם הייתה הספרייה, ובספרייה היו הדוחות הכספיים, ולספרייה לא היית יכול לגשת, רק אם היית חבר בורסה, ואנליסטים של IBI שרצו להשקיע בחברה, שהיו שולחים אותי בתור ילד שהיה עושה בה לעשות שליחויות קיץ, תביא לי את הדוח הכספי של אליט
בארכיון.
מסוג של הארכיון, ולך תביא לי אותו, ותחתום, היינו משאילים ספרים, ואני הייתי קצת חבר גם של בית דפוס, של צדוק קינן, שהוא היה שותף שלי בדברים אחרים, אז לפעמים הייתי מוציא שני עותקים של איזה תשקיף, או של
דוח כזה או
אחר. דוח כזה. אני עוד עזוב, למה הולכים ככה אחורה שהייתי ילד? אני אחרי צבא, הייתי 6 שנים בצבא, ולמדתי כלכלה בתל אביב, ובשנה השלישית התחלתי לעבוד בחברת החיתום שלנו. היינו שולחים למשקיעים תשקיפים, מדבר איתך 2006, נגיד, לא פרה-היסטוריה. 2005, 2006, היינו שולחים תשקיפים במעטפה, היו יושבים לפני המפלגה, קוראים תשקיף. עכשיו, אני חושב היום על הכוח שיש למשקיע שלי ביד, בוא תוריד את הדוחות הכספיים של כל חברה שאתה רוצה ב3 שניות, זרוק אותם ל-ChatGPT, תכין לי מגמות, אתה רוצה לקרוא עבודות אנליזה בתוך האפליקציה היום, 20 עבודות אנליזה, שיש לך גם ציון אם האנליסט שווה משהו, זאת אומרת, היום הבעיה התהפכה, יש עודף מידע.
כן.
זאת אומרת, אם פעם בתי השקעות היה להם יתרון יחסי, שכל המידע
היה אצלם.
המידע היה אצלם, אז היית יכול להיות גאון, מסודר. לך תשיג את התשקיף בכלל, לך תדע מה קורה. היום הבעיה היא הפוכה. היום הבעיה היא שכמות המידע היא אינסופית. ה-AI קצת עזר לנו, כי יותר קל לנתח היום מידע. לא הייתי עושה השקעות באמצעות ה-AI, אבל כן לעשות סדר, לסנן דברים, למצוא דברים. הוא עושה עבודה מאוד טובה, אם אתה לא חומר. ויש דמוקרטיזציה מלאה, אז אנשים נהיו אינטליגנטים. תוסיף על זה את המהפכה של הרשתות החברתיות. כל מיני משפיענים שחלקם עושים עבודה מאוד טובה. תקרא את ההשקעות לעצלנים, תקרא את הסולידית. זה טקסטים פנומנליים.
ומאוד מונגשים גם.
מונגשים. חלקם יצרו איזושהי פשטנות, אבל הם מייצרים איזשהו בסיס טוב לשיח. יש המון 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 חומר זירה מאוד שוקקת של אנשים שמנתחים חברות, וואלה, מנתחים ברמה אני קורא.
הטוויטר, כן.
הטוויטר סוער. הטוויטר הפך
לפלטפורמה משמעותית.
סוער, ניתוחים, אתה יודע, אני לפעמים קורא ניתוחים, יש לי פריבילגיה שאני גם חברה ציבורית, אני שומע חבר'ה בפודקאסטים, אני קורא ניתוחים על IBI, בואי, החבר'ה מבינים את החברה, כאילו, לא... מבינים דברים שאני מצניע בדוח, אני כותב אותם, אבל אני רוצה לדבר עליהם עוד שני רבעונים, פתאום שמים ספוט, תראו, הם עושים ככה וככה, ומי שמתעניין, יש לו המון המון חומר, ואנחנו רואים את זה אצל המשקיעים, אנחנו רואים תיקים בנויים חכם, אנחנו רואים תיקים בנויים נכון, אנחנו רואים פחות שימוש בכל מיני נשקים להשמדה המונית, שפעם היו נורא
נפוצים,
יש לזה גם את הצדדים השליליים, אנחנו רואים המון פרודס כאלה של פאמפ אנד דאמפ, אנחנו רואים לקוחות שמתקשרים בוכים, כי הם
קרו
משהו שזה יעלה ב-2000%, וזה בעל כל במה, אני
אומר שבסוף...
שלא, אין דברים כאלה, זה כן. לא, אי אפשר לרדת 40 קילו בשבוע, ואי אפשר לקנות מניה שתעלה 40 קילו בשבוע הבא, מי שמציע לך, אחד משני הדברים האלה מרמה אותך, אז... אבל אם אתה נחשף לתוכן שהוא איכותי, שאתה רואה שהבן אדם כותב הרבה זמן, שהבן אדם כותב לעניין גם, תקראו לא רק פוסט אחד שיש לו פתאום איזה הברקה, אלא תקראו באמת ככה את רצף הכתיבה של אנשים. יש אנשים שאתה יכול לזהות שהם לא מדברים רק מתוך הפוזיציה, ותמיד מדברים בשוק
הזה מתוך הפוזיציה. לכל אחד יש אינטרס.
יש אינטרס, אז צריך להבין את זה ולקחת כל דבר עם...
בערבון מוגבל.
בערבון מוגבל, אבל אחרי כל האמירה הזאת, אנשים כותבים יפה, אנשים כותבים מעניין, ואנשים כותבים ביקורתי, ואתה גם יכול למצוא היום בשיח בישראל דעות חיוביות ודעות שליליות, ותמיד תקראו גם דעה שהיא הפוכה.
לכאן ולכאן, כן.
אני משתמש בטיפ רנקס באפליקציה, שזה אפליקציה, זה האזור שנותן לקרוא המלצות אנליסטים. אני אחפש תמיד לקרוא אחת פוזיטיב ואחת נגטיב, בשביל להתחיל, רק בשביל להכיר, אם בא לי להכיר חברה, תן לי אנליסט שאומר לקנות, תן לי אנליסט שימכור, אני הרבה יותר טוב מלקרוא שני אנליסטים שאומרים לקנות.
זהו, באמת היום לכל אחד יש, כמו שאתה אומר, אנליסט צמוד בדמות AI, וגם הרשת מלאה בתכנים, וכמובן יש גם את העיתונות המסורתית. אז איפה בעצם בא הערך שלכם לידי ביטוי? כי עדיין בסוף זה מתכנס לפלטפורמה. אני מניח שלפלטפורמה שלכם יש יתרונות על פלטפורמות אחרות.
תראה, קודם כל אנחנו באמת בעסקי, ואני שוב לחזור לצטט את אבי המנוח, אנחנו בעסקי המאדרים למחפשי הזהב. אז אתה שואל, מה העסק שלנו? אנחנו מוכרים מאדרים. אבל יש לנו הרבה מאוד יתרונות גם בצד של ניהול כסף. ניהול כסף בסוף הוא פעולה שאפשר לעשות אותה לבד, ואני מאוד מעודד אנשים לעשות אותה לבד. אבל לא הייתי עושה אותה על כל הכסף שלנו, ולא עושה את לא, אני לא מאלה שבאים ואומרים, אתה יודע מה, תעשה גם את ה-IRA לבד, וגם את הקרן השתלמות לבד, ובכל תקנה S&P 500, כי קראתי מחקר והכל. בסוף יש מקום לניהול כסף מקצועי.
ושיקול דעת.
ואיזשהו קור רוח שנכנס, יש בעיה מאוד קשה בניהול כסף עצמי, שאתה גם מקבל את ההחלטות וגם הנפגע והמרוויח. ודווקא בנהירות לפעמים צריך איזה קור, הוא אומר, זה ירד 10%. אני ממשיך לתזה עם זה, שאתה עשית את הטעות לבד, הרבה פעמים אתה נוטה לטעות. אז בכספים גדולים, יש היגיון א', צריך פיזורים יותר מורכבים, ב', צריך דבר כזה שהחבר'ה היותר צעירים לא קונים, שנקרא אגרות חוב.
נכון.
ואיגרות חוב זה עסק שבו לניהול השקעות יש יתרון מאוד מאוד גדול. כי שם פשוט צריך לעשות אנליזה של יכולת החזר. זה מקצוע עם תוחלת...
ניהול סיכונים.
ניהול סיכונים, להבין החזרי חוב, להבין הסדרים, להבין אירועים משפטיים. זה לא דברים שהם יותר, בוא ננחש את דעת הקהל של האמונים ונקנה במחיר נמוך, כי חושב שתהיה או עלייה ברווחים או שהמכפילים בענף הזה יעלו. אז באיזשהו שלב בחיים, שאתה צריך נכסים יותר סולידיים, שאתה צריך נכסים, יותר זה יש מקום לניהול השקעות מקצועי, או בקרנות נאמנות, או בעולמות של הניהול תיקים, או בעולמות של הפנסיה והגמל, שכולנו חוסכים שם בניהול כסף. תמיד נשאלת השאלה, האם המנהלי השקעות, פונקציית המטרה שלהם היא לנצח את המדדים, וזה לא מאוד מדויק. הפונקציית המטרה שלהם היא בסוף להביא לחוסך תשואה מאוד טובה, בהתאם ליכולת שלו לסבול סיכון. רוב המשקיעים בכסף גדול, בשלבים מתקדמים של החיים שלהם, לא מסוגלים לסבול את התנודתיות של המדדים. ולכן, תפקיד של מנהל השקעות הוא יותר...
לייצב.
בדיוק, לייצב, להשתמש בכל המכשירים שיש בשוק. לפעמים במחיר שזה יעלה קצת, יעלה, והוא לא ישיג את התוצאה אם הוא היה קונה תל אביב 125 נייקד או זה. אז המדדים וכל ההשקעות הפסיביות וכל הדברים האלה, הם כלים בעבודה של מנהל השקעות.
שזה גם אלמנט אישי בסוף. להכיר את הלקוח, ברגע שאתה מכיר אותו, אתה גם יודע אולי יותר להכווין את התיק שמתאים לו.
אני מאוד לא האמנתי, היה בעולם לפני 4-5 שנים, טרנד כזה של רובו-אדוויזינג. נורא אמרו, בואו, מה, יש לכם כבר את אפליקציות מסחר, אז בואו, תיתן כבר שהאפליקציה תשאל את השלוש-ארבע שאלות, ותיתן תיק מומלץ, וזה מאוד לא הצליח, לא בארץ ולא בעולם. בארץ היה ניסיונות להקים את זה, כי בסוף זה לא בעיה של דאטה ולא בעיה של שואל ארבע שאלות. אתה רוצה לדבר, אתה אשכרה רוצה לדבר עם מישהו עם שם, ושהוא יענה לך, ושהוא ירגיע אותך, או שהוא יפציר בך להשקיע הפוך, וגם, אתה יודע, אינטראקציה אנושית, שהוא ישאל אותך איך היה בחול, והם ראית את המשחק אתמול.
כן, רותי מהבנק, שם קוד, יש לה ערך.
היא שרדה הרבה מאוד שנים במבנה הזה, בסוף, בתוך כל השיקולים של הבנק. היה לו כלכלי להחזיק את הסניפים, ובאמת גם הלקוחות הפסיקו לבוא, אז באמת היה טעות להחזיק רותי בכל מרכז מסחרי, והיא נעלמה מעולמנו. אבל בכסף היותר גדול, אם אתה יכול להרשות את עצמך מנהל תיקים, אם אתה יכול להרשות את עצמך מתכנן פיננסי, פנסיוני, אנשים מצביעים ברגליים. העסקים האלה צמחו בשנים האחרונות בעשרות רבות מאוד של אחוזים, חלקם במאות.
מעניין מאוד. האמת היא, הרבה משקיעים גם, אני חושב לאחרונה, אולי בשנתיים האחרונות, יותר נחשפו פה גם לשוק הישראלי. הרוב באמת השקיעו, כמו שאתה אומר, ב-S&P או במניות אמריקאיות שהן מאוד נוצצות, כמו טסלה או אינווידיה. מעניין אותי אם אתם רואים איזושהי מגמה דרך המשקיעים שלכם של השקעה בחברות ובמדדים ישראלים.
התשובה היא חד משמעית, כן. סיבה הראשונה והכי בנאלית זה הריצה המטורפת של שנה שעברה, ובמדדי המניות, כדומות 40, 50, לא פשוט איזה מספר שלקחת בתל אביב, זכה בשנה שעברה. ובסוף אנשים יש להם תנטייה להסתכל על המנצחים של אתמול, ולהניח שהם ינצחו גם בשנה אחרי. זה אף פעם לא קורה במניות, אבל זה נטייה כזאת, ותחושת הפומו הזאת, או אם תהיה עוד שנה של 40%, מה אני אעשה ועשיתי הכל S&P. הדבר השני הוא המטבע. אנשים שקונים מניות בחוץ לארץ, שוכחים שהם מכניסים לתמריה עוד חבר, שנקרא מטח, שהסטיית התקן שלו לפעמים יותר גבוהה מסטיית התקן של מניות, אבל כשאני מקבל במניות, אני מקבל תנודתיות, בסוף יש לי איזושהי תוחלת חיובית, במטבע זה תנודתיות, זה לא פרי, זה ריסק, זה פרי ריסק.
אין חוקיות.
אין חוקיות, להפך, זה אני מקבל את התנודתיות בלי שום תמורה. ואדם שחי בשקלים, מוציא בשקלים,
מרכז חייו לגור,
מרכז בשקלים. חייו בשקלים, אין שום היגיון שהוא יהיה 100% דולר לא מגודר, והיו פה המון, 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 כולל אצל לקוחותינו, אנשים שזה היה המצב שלהם, והם קיבלו את ההתרסקות של הדולר מאוד קשה, גם הם בחרו השקעות טובות, אז הם שימו את השנה הקודמת באפס, הם בחרו גם השקעות פחות טובות, אז קיבלו גם את הפחות טובות ואת הדולר על הראש. ואני חושב שזה באמת עוד התבגרות של השוק, להבין שבסוף חיים בשקלים, וגם אם רוצים לצאת לחול, יש היום אין סוף מכשירים מגודרים. זאת אומרת, היום אני מייצר, אנחנו היום מייצרים שבאזור ה-300 קרנות נאמנות, כל קרן, דאקס מגודר בשקל,
שקלי,
S&P מגודר, זה בכל מטבע שאתה רוצה, יש כל, ואני ועוד 10 יצרנים אחרים, לא רוצה לעצמי פרסומת, זה, אבל כל קומבינציה שאתה רוצה, יש בקרנות צה"ל וקרנות מחלקות ישראליות, על כל מדד ועל כל נכס בעולם. ההליכה הזאת למטבעות, בהיקפים גדולים, לא, אין בעיה, אנשים יהיו חשיפות של מטבע.
אנשים הזיזו פנסיות.
אנשים הזיזו פנסיות, כי הם קראו שאי אפשר לנצח את המדד, והכנסו פנימה... זה, שמע, הם לא עשו נורא בו, לא, זה לא טעות פטלית, המסלולים האלה של S&P, אני פחות או יותר המצאתי אותם, שהקמנו את IBI גמל בזמן, זו חברה שכבר מכרנו, אבל זה היה הטיקט של החברה. סוף התגלגלה לאלמן אלדובי ולפניקס, אבל אני אשם בטרנד הזה. אבל זה לא היה רעיון, זה לא רעיון רע, אבל כל דבר שאתה חושב שיש פתרון...
בזק.
בזק, אחד, וזהו, וזה, וכל האמת הוא שם, זה תמיד, זה, שוב, דיאטת גזר, לא, זה לא בריא. אז, אז, אז לא, כל דבר שעושים שהוא מוקצן, שהוא אחד, שהוא מוחלט, שהוא הכל, וזהו הפתרון, זה עולם עם מורכבות, זה עולם עם ידע מצטבר. אני מאוד מאוד אוהב השקעות פסיביות, אני מאוד אוהב לראות מה שאני רואה בחשבונות של הלקוחות היום, שזה הרבה מאוד משתמשים במדדים כבסיס, כאורגן, ועליו מוסיפים מניה 2-3, שהם חקרו, שהם למדו באפליקציה, שהם קראו איזה משפיען, שהם הכינו בעצמם אנליזה, שהם השתמשו ב-AI, עשו הרבה מאוד עבודה. וככה צריך לראות טיק, טיק צריך לראות שיש לו בסיס של מדדים, במחירים, בהשקעה שהיא זולה, היא נוחה, היא מאוד יעילה מכל ההיבטים. ואם יש לכם דעה, ולא חייבים, אז לא, לטבל אותו במספר מניות, עם המון מחשבה אלוקטיבית. בסוף אנחנו נורא עסוקים בלחשוב אם המניה הזאת יותר טובה, או המניה הזאת יותר טובה, או זה. בסוף יותר חשוב לבחור את הסקטור הנכון, את המדינה הנכונה, את המטבע הנכון. זה בסוף מה שבאמת מייצר את התשואה. קח את הסקטור שלנו, של בתי השקעות, ביטב עשו מצוין, אנחנו עשינו מצוין.
יהיה לכם דוחות מדהימים.
לא כל כך משנה היה, זאת אומרת, אני נורא שמח שמשקיעים בנו, אבל אני אומר, זה לא באמת היה מאוד משנה, אם קנית מישהו, כל השלושת, ארבעת הראשונים, אני חושב שהיום שלושת החברות הכי גדולות, זה אנחנו, מיטב ומור, לא משנה, אמיתית, give or take 10% לפה לשם, בשנה האחרונה, הייתה מקבל פחות או יותר תוצאה דומה, אבל המחשבה להגיד, רגע, יש פה סקטור שהוא מעניין, הציבור משקיע בבורסה, פיתחו אפליקציות, אנשים חוסכים בפנסיה, הוא החלטה משמעותית, זה נכון לגבי חברות הביטוח בשנה שעברה, זה נכון לגבי הבנקים, זה נכון לגבי החברות הביטחוניות בתחילת המלחמה שעשו ריצה מאוד משמעותית. המחשבה הסקטוריאלית היא מאוד חכמה, וגם היא יכולה להיות הטיבול בתיק ההשקעות, וגם את זה אפשר היום או לקנות סינגל נאם, או לקנות...
מולטי, מדד ביטוח.
בדיוק, מדדים קטנים כאלה, מדדים סקטוריאליים, אחלה שיטה לקחת תזה ולא לנסות לתפוס מישהו ספציפי ולהגיד במרוץ הזה, האפליקציה שלו במילימטר יותר טובה, וחודש הבא האפליקציה של ההוא תהיה בשני מילימטר יותר טובה, שזה באמת משימה מאוד קשה.
ומעבר לזה, מה שאתה אומר הוא מאוד נכון, גם ברמת התמיל, זאת אומרת, כמו שאמרת, נגיד סקטור הפיננסים עשה טוב, אז השנה הזאת יש לך חשיפה לסקטור הפיננסים, ובתיק שלך יש לך חשיפה לעוד סקטורים אחרים שהם לאו דווקא קשורים, ככה אתה גם לא בעצם רודף אחרי השם הנוצץ והנחשק.
השוק תמיד יהיה לו מניית, עכשיו בתקופה האחרונה, הדבר הכי מטורף בבורסה.
ספייסט.
לא, טאוור בארץ.
בארץ כן, הקפאת את הבנקים.
טאוור. לא מכיר מישהו שיש לו טאוור. אולי עכשיו התחילו לקנות. אבל לכולנו יש טאוור, כי יש לנו...
דרך גופי הפנסיה.
דרך תל אביב 125, דרך תל אביב 35 לנו. אז כולנו יש טאוור, אבל אם אני אעשה, לא עשיתי אז, אני אולי עושה אביל עם לקוחותיי, אבל אני בטוח שהיא לא... שנה אחור, לפני שנה היא לא הייתה בעשרת המניות המובילות, אנחנו מפרסמים ככה, יש לנו בסושיאל מדיה, חמשת המניות המובילות של לקוחות, לא זוכר אותה ברשימה בשנה האחרונה. אולי אחרי שהיא עשתה את הריצה היא תגיע. ולכן צריך את המדדים, כי תמיד תהיה, ואני יכול לספר לך כל שנה שאיזה חברה עשתה ריצה, שבכלל לא היית מעלה בדעתך שהיא תעשה את הריצה הזאת, ואם לא היית במדדים, אין שום סיכוי שהיית תופס אותה. ולכן נקודת המוצא היא תמיד המדדים, והמדדים הגדולים, הרחבים, תל אביב 25, S&P 500, הם, זה בסוף הבסיס. ועליה, כל אחד לפי היכולות שלו.
מעניין. אתה יודע, הרבה פעמים עולה גם השאלה, בין אם אצל חוסכים, בין אם צעירים או בין אם מבוגרים, אם נכון בטווח הרחוק להשקיע בשוק ההון או בנדלן, אולי לדעתך גם וגם, מעניין אותי איך אתה תופס את הדילמה הזאת.
אני חושב שתלוי מה רמת האושר. אני חושב שבגדול, בסוף במתמטיקה של העולם, והמניות בגדול אמורות לעשות יותר טוב מנדלן. זה, by definition, זה עובד ככה. נדל"ן יש שני יתרונות. אחת, הוא נכס שמאפשר מינוף בקלות. זאת אומרת, יש מנגנון מינוף, אפשר לדבר על אסונות שקורים פה בשוק, אבל בגדול קל יחסית להשיג עליו מינוף, ותרבות המינוף של ניירות ערך בארץ עוד לא קיימת. זה דבר שגם יקרה, אנחנו אמריקה באיחור של שנתיים.
מעניין.
ואני חושב שאם נדבר בעוד שנתיים, אז השיחה תהיה לא אם העמלה אצלי היא X דולר, ואצלו היא X מינוס 1 או X פלוס 1, אלא מה, באמריקה השיחה היא על ה-buying power. זאת אומרת, תפקיד 10,000 דולר, האם נותנים לך לקנות ב-12,000 דולר או ב-17,000 דולר. זה השיח האמריקאי. הוא מאוד משמעותי, אגב, למי שרוצה לקנות.
נכון, זה מינוף לכל דבר ועניין.
ומי שנותן לך יותר, סיכוי שתבוא לב. אז באמריקה הרבה מהתחרות היא שמה, ואני מריח שזה גם יתחיל לזלוג לשוק המקומי. אין בארץ תרבות של קנייה במינוף, ולכן אנשים יצליחו לצבור כסף בישראל יותר באמצעות נדלן, אני מדבר על ריטל, בגלל שהם עשו בסוף השקעה עם תוחלת חיובית, נדלן בסוף, 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 אחרי כל הירידות, הוא נכס עם תוחלת חיובית, וקנו אותו במינוף, ופחות היו פה משברים שהמינוף הרג אנשים. אתה שואל אותי ברמה האישית, אני מעדיף ניירות ערך פי מיליון, אני חושב שאפשר להרוויח בקצבים יותר גבוהים, אני חושב שאפשר להרוויח בהסתברות יותר גבוהה.
הגמישות,
לא מתקשרים להודיע שהתפוצץ הצינור בשעות הערב, והסוחר לא, יש בעיות אחרות, כן, אבל הסוחר לא עוזב את הדירה ואת הדברים האלה. אז אני חושב ששקל ראשון, ואני שם בצד רגע דירה למגורים, כי זה בעיני איכות חיים, וזה כמו שאני...
זה הפך לקצת כמו קומודיטי, במובן מסוים.
אבל אני לא מתווכח עם העיניים, אתה יודע, יש כאלה מהתחום שלי שהם משיחיים, ואומרים, כלכלית, הרבה יותר טוב, וכנראה מתמטית אני גם יכול להוכיח לך את זה, זה לזכור דירה ולשים את הכסף בהשקעות, אבל זה משיחיות, אני אומר, זה פה שאני לא אגיד לך אם תקנה אותו ב-50,000 שקל או ב-200,000 שקל, כי זה בסוף אתה אוהב מכוניות ואתה יכול לעשות שחרות ב-200,000 שקל, אז תקנה אותו ב-200,000 שקל ותהנה ממנו. כנה לגבי בית מגורים. בוא נשים רגע את המגורים
בצד.
כן,
ברמת ההשקעה.
בצד, אני חושב שהרבה פעמים אנשים מחפשים, לפני שהם יוצאים לשוק ההון, דירה להשקעה, וזה רעיון מטומטם כבר, כי אתה חשוף כבר בהמון כסף ובמינוף למחירי הנדלן. אתה חשוף כבר, קנית דירה, אתה גר בה, זה כנראה הנכס, אצל רוב האנשים, אחד הנכסים הכי גדולים, הם לא הגדול ביותר שלהם. אם לקחת הלוואה, כנראה שזה גם יותר גדול ממה שיהיה, מהנכסים שלך. זה בעצם נכס שאתה עוד בונה אותו בהתאבות. אז ללכת לרוץ, חפש עכשיו מה שאתה צריך בחיים, זה דירה להשקעה באפולה, בשביל לקבל עליה 4% שכירות, להתעסק עם סוחרים ולהתפלל לאלוהי הקפרייס שהריבית תרד ואפולה תתגלה
כמרכז החדש,
כפנינת הצפון, אני מאחל לה עיר מקסימה, אבל זה שייך לעולם התפילות ולא
לעולם הריאלי.
אז אני חושב שבזה השוק התפקח, אני חושב שהחלום של הדירה להשקעה נמוג, אני חושב שהתחרות כבר היא לא תחרות ישירה. פעם שמעתי שיחה מאוד משעשעת בין שני מנהלי קרנות גידור, שהזמינו אחד את השני וראינו אחד את השני בפודקאסט, אז הוא שאל אותו אם לא מפריע לו לראיין מתחרה, אז הוא אומר לו שהמתחרה שלו זה ברק רוזן מקנדה ישראל, שאנשים מתלבטים על לשים בקרן גידור או בדירה. אז הדילמת האלה נגמרו, היום הקרנות גידור מתחרות אחת בשנייה, ולא חברים, אני מאוד אוהב את קנדה ישראל, אבל התחרות היא לא שמה. אנשים מאוד עשירים, כמובן, לקנות דירות בהזדמנות, באזורים שאתה חושב שיקרה משהו מאוד דרמטי בעסקאות של השבחה, אלה דברים מעניינים, אבל לקנות סתם לונג כזה פשוט, דירת שלושה חדרים באמצע חיפה או באמצע תל אביב, זה לא השקעות בעיניי, ואני חושב שזה לא רעיון טוב. אנחנו גם רואים מעורבות הרבה יותר גבוהה. הטבע היחידה אולי שקיימת, שזה שטות מוחלטת.
מחיר למשתכן.
זה המיסוי. שבישראל ממסים דירות יחסית נמוך. מחיר למשתכן זה, אני יכול לדבר על זה ארוכות, זה טירוף של המדינה, שתעשה הגרלות, תיתן לאנשים מיליון שקל, זה אותו דבר, חבל על המאמץ.
כמעט היינו שם שוב עם משכנתאות.
נכון, פופוליזם של לחלק כסף לפני בחירות, זה תמיד נעים לשמוע לכולם. צריך לזכור שאנחנו גם אלה שמשלמים את הצ'ק הזה בסופו של יום.
וזה בעיקר מייצר כותרות.
נכון.
האמת היא שאני חושב שגם בתקופה האחרונה, ישראל, על אף כל מה שעברנו בשנים האחרונות, הציגה איזשהו חוסן בכלכלה שלה. איך אתה מסביר את התופעה הזאת? ואתה יודע, אף אחד מאיתנו לא נביא, אבל מה אתה חושב ש...
יש פה פל מאוד פשוט שנקרא הייטק. העוצמה שלו היא בלתי נתפסת. אנחנו גרים באחת המדינות הכי עשירות בעולם. הסטטיסטיקה פה, מתי? אנחנו כל הזמן מסתכלים ורואים שה-GDP per capita, התוצר לנפש, הוא יותר גבוה מגרמניה, יותר זה, אבל זה לא שהוא יותר גבוה, הוא פי טריליון יותר גבוה. פשוט אנחנו בתוך ההתפלגות של האוכלוסייה פה, מבינים שבפיזור של הארץ, אם תיקח, תעשה GDP per capita, בין הרצליה, רעננה, קצת דרומית מתל אביב, אתה נמצא באחד המקומות הכי עשירים בעולם. אני באחד הכובעים שלי ב-IBA Capital, קצת סנטה קלאוס של שוק ההייטק. אנחנו אלה שמחלקים את הכסף שיש את העסקאות. ויש פה המון, המון, המון אנשים שקיבלו 20 מיליון דולר, 15 מיליון דולר, 100 מיליון דולר, גם מספרים שאתה רואה. חבר'ה, לא מדבר על טירים שהם פותחים בבוקר את כלכליסט בצילום האקזיט. מדבר על קלאס B, C, D ו-E, שידעו לקבל סכומים כאלה. והדבר הזה משלם מיסים, ולשמחתנו, הייצוא של ההייטק פחות תלוי בסירות וברכבות, אז אנחנו מייצאים דברים דרך הרשת. והוא גם פחות תלוי בטיסות. פעם היו מגיעים משקיעים, וזה, הקורונה גם את זה שינתה, כי אני אף אחד לא טס היום בשביל לעשות שיחה, עולים שיחת משקיעים,
ממשיכים
זום, ממשיכים בחיים, לא עוברים את ה-12 שעות עינוי בשדה תעופה. ויש לנו אקוסיסטם מדהים, זה לא מעט אנשים שנהנים ממנו גם בשוק המשני, ומה שירים פה את הנדלן, ומה שירים פה את הבורסה, ומה שירים פה את הפנסיה, ומה שבסוף סוחר באפליקציות שבתי ההשקעות מקימים. זו התעשייה המופלאה הזאת שהתפתחה פה. ואנחנו כמדינה צריכים להגן עליה ולעשות כל מאמץ שיותר אנשים ילכו לעבוד בה, ושהיא תמשיך להיות שם, שתמשיך להיות קטר עולמי בתוך הנושא הזה. מתחילה גם עבודה לא רע של הבורסה, שנהנה מזה גם בבורסה המקומית, נהלת הבורסה עושה עבודה נפלאה. אנחנו רואים יותר חברות נרשמות בתל אביב, זה חזר.
מדהים.
האקוסיסטם הזה הוא מדהים, אני במקצוע של אנשים אופטימיים, אבל אנחנו כל היום שומעים רק דברים רעים, ואי אפשר לחשוד במישהו שהוא ספונסר גם של הפועל תל אביב כדורסל, וגם כדורגל שהוא אוהב את השלטון הנוכחי, אז אני לא, אי אפשר לחשוד בי שאני, מה שנקרא, מריץ את השלטון הנוכחי, הייתי שמח אם הוא יחליף את... התחלף, אבל אי אפשר לקחת את ההייטק הזה ש...
הפך להיות הקטר פה בעצם.
זה לא הפך להיות, זה הקטר בזה, וצריך לשמור עליו. צריך לשמור עליו, קוראים דברים טובים, קוראים דברים רעים, בעיקר צריך לדאוג שהמדינה לא תתערב יותר מדי באזור הזה, ותאפשיר השוק הזה להמשיך להיות חופשי טוב, ופס הייצור של הצבא, שהוא מאוד משמעותי, ביצור כוח אדם מאוד איכותי לסקטור הזה.
האמת שאנחנו לקראת סיום, התחלנו בספורט, ואולי נסיים ככה בספורט, או יותר בספורטיביות. איך אתה תופס בעצם את התחרות בענף שלכם?
אנחנו, היא תחרות טובה, אנחנו מאוד מיודדים, אני מאוד מעריך את הקולגות שלי לענף. היא תחרות של רעיונות, היא תחרות של יצירתיות. יש גם, חוטפים לאחד לשני עובדים ו...
זה תחרות בסוף.
וזה, אבל בסך הכל אנחנו, אני יכול להגיד שכל המענים יודעת ברמה אישית עם כל המנכלים, גם של בתי השקעות, גם של חברות הביטוח. הוא שוק בריא, הוא שוק מאוד מפוקח, כל אנשים מאוד מאוד זהירים עם תרבות של שם, ובעיקר היום התחרות היא על היצירתיות ועל התוצאות בהשקעות. בסוף, יש לנו, זה דומה קצת לספורט, יש לנו סקורבורד. בסוף אתה, יש לך קרן גידור, או קרן נאמנות, או ניהול תיקים, יודעים מה המספר. עשית טוב או לא עשית טוב, מה שנקרא, בכל, בכל, כל פינה זה רשום, ובתחרות הזאת הטובים מנצחים, וזה שוק גם שיש בו הרבה קבילים לספורט, רואים גם את הטבלאות, הן הולכות ומשתנות, והגיבורים של אתמול יורדים ופתאום חוזרים, זה חלק גדול מאוד מהעניין בעולמות שלנו, וזה שוק שאפשר גם לזוז בו יחסית מהר, הוא דינמי. הציבור מגיב, מגיב טוב, אם אתה מייצר עם רעיון טוב, מוצר טוב, אז הציבור הוא...
הוא מבין.
הוא מבין, הוא early adopter, הוא סקרן, הוא מסתכל, אני... זה כיף לעבוד בשוק הזה, שהוא לא בסטגנציה ו...
שוק בועט.
שוק בועט, שוק מעניין. עדיין יש לנו בורסה מאוד טובה, יש לנו סיסטם מאוד טוב מבחינת הרגולציה והארגון, ומתפתחת תרבות השקעה שהיא באופן מעניין מתפתחת מהצעירים למבוגרים. בכיוון הפוך, זה מאוד מעניין, זה מאוד ייחודי. אנחנו רואים הרבה חבר'ה שמורידים אפליקציה, מתחילים לסחור, ואז פתאום מביאים את ההורים. או שזה קצת פחד, בטח, בוא אני אראה לך שנייה איך זה, זה נורא פשוט, זה נורא ידידותי, איך מצטרפים. אנחנו רואים את זה, הפחד אולי לעזוב את הבנק, אצל החבר'ה יותר צעירים, הם לא באמת היו לקוח מאוד משמעותי בבנק, הם לא מרגישים עוזבים, הם גם לא עוזבים, הם מחזיקים את החשבון בבנק. אבל אומרים, לא, זה אני אעשה עם מישהו שזה המקצוע שלו.
לגמרי. נהניתי מאוד, אני מאחל לכם הצלחה בדרבי.
תודה רבה, חשוב מאוד.
דייב לובצקי, מנכ"ל IBI, תודה רבה.
תודה לך.